ובפרט הזיו שקדושת ישראל ברוממותו, אין אחיזה לכל זונים, לכל העומדים מבחוץ, לבסס איזה מוסד הדוחק רגלי אור ישראל, לבצר איזו הערה מיסטית, מכונה אמונית, אשר תוכל לעמוד חוץ ממציאות האומה, כבודה ושפעה תקרת קודשה. כי האור העליון וזיו הייחוד המאוחד, שיסודו העליון, אור האמת בבהירותו, חי בו, הרי הוא קשור בסגולת ישראל, שם אלוקיו עמו, ותרועת מלך בו. אומרת, הרב פה שוב חוזר למשהו שכבר נגענו בו פעם, להבדל המדרגות העצום בין המציאות שהייתה בזמן בית המקדש הראשון או בית המקדש השני, לבין מציאות הגלות. הבדל בהנהגה האלוקית של העולם, הבדל בהופעת השכינה בישראל, שזה יהיה בעצם הבדל הנהגה. וכאשר בעצם עם ישראל נמצא בצורה שלמה שלו, ויש הערת שכינה בעם ישראל, גם שם השם מופיע בצורה מלאה, וזה בעצם יוצר מציאות חיים שאין להסתפק בה. זאת אומרת, הוודאיות של תכונת החיים כפי שהיא אלוקית, כפי שהיא מרוממת, כפי שהיא משקפת את רצון השם, את האידיאליות של השם, זה ממש גלוי, זה ממש שקוף, ממש חי בנו, חי בנו בכל המובנים. זה חי בנו גם בכל הדרכים שזה מתגלה, גם בכל התורה והמצוות ובית מקדש והמלכות של עם ישראל, ומקצה אל קצה אנחנו מקרינים עוצמה שהיא עוצמה רוחנית ועוצמה טבעית, וכל הבחינות האלה הם גם בעצם נותנים מקום של כבוד אחר לשם השם בעולם. כל הזיופים שעמים אחרים מסוגלים לקחת או לדמות לעצמם שהם לוקחים מאיתנו, או ליצור כל מיני חלופיות של אמונות ותכנים בדתות שכביכול יכולות להיות מן הווהמינות, להחליף בהם את דת ישראל, הם ייתכנו רק לפי מצב עם ישראל בנמיכותו. ככה הרב למשל אומר בקמן עמוד קי"ב במהדורה הישנה, זה יוצא כאן בתוך מהלך האידאות, זה יוצא מהדורה חדשה, זה עמוד רש למד ד', במהדורה הישנה זה סוף קי"א, תחילת קי"ב. כאן הרב אומר, כן, חשכת הלילה, כן, של הגלות, היא גרמה וכולי, חשכת חורבן הבית הראשון, סילוק השכינה, היא גרמה להרחיב את אופק המחשבה של האומה וכולי. אז הוא אומר עכשיו, כיוון שהפרטיות נשא ראש, רגשי אחר כך בסעיף הבא, בפסקה הבאה, ורגשי דאגת הפרט הרוחנית נשמעו מתוך ההשפעה הרחוקה של האידאה האלוקית, ויד מצא לו גם העולם החיצוני, זה מה שרציתי פה להראות, העולם החיצוני מצא לו מקום להתגדר ברוחניותה של ההוראה הישראלית, במוסר התורה, וברגש אמונת אלוקים הרוממה אשר בתוכה. כן, יש לכם? עמוד רש למדי, אני... מה שלא יכלה הנשמה החילונית של התבל לעשות עם האידאה האלוקית ביותה במלוא תוקפה, שירה בעצמה את היכולת לעשות עם האידאה הדתית. לא דווקא אומה החיה כולה באור האידאה האלוקית צריכה לזה, כי אם לב חפץ בחיי עולם מלא רוח ונטייה מוסרית של יחידים, זה אפשר להימצא בכל מלוא עולם. זאת אומרת, אם לוקחים מהתורה רק את ההערה המוסרית, רק את היושר המשפטי, רק היבטים חיצוניים ביחס, אז אפשר למצוא כביכול לעשות לקחת את המודל הזה, לעשות למצוא איזה דת אהבה, דת מוסר, דת שלום, דת זה, למצוא מודלים, למצוא סיסמאות, ועל ידי זה בעצם למצוא איזה מכנה משותף חיובי יותר לציבור מאמינים וכדומה, אבל זה לא יכול להיעשות כאשר האידאה האלוקית חיה בנו בצורה מלאה, כאשר החיים שלנו משקפים חיי נבואה, חיי רוח הקודש, חיי קודשים בתארות ושופטים וסנהדרין וכל המערכות העוצמתיות הרוחניות האדירות, שזה לא שייך שיהיה לו אמצעי חיקוי כלשהו באיזשהו עם כך כזה או אחר. מירידת העולם והשפלת הנשמה הישראלית נפרד הייחוד העליון ממקור אחדותו ועלה למעלה להרקיע לשחקים. בעולם החיים לא יופיע כי אם נוגהי הזערורית של הייחוד התחתון הנשאב מהבורות השאובים ויד זרים בו נוגעת. מוכנסת ישראל תתחיל בתזק בחבליה, אוי נלי כי עייפה נפשי. רזי תורה לחיצונים נמסרו. התורה נשרפת, גביליה נשרפים ואותיות פורחות. לבני ציון העיקרים אפר תחת פאר ושם, קמים נבוני לבב בחצות לילה וידיהם על חלציהם כיולדה על צרת העולם, צרת ישראל, צרת השכינה, צרת התורה. הם בוכים מובהקים, יודעים הם ומכירים את עומק הצער במקורו ותולדותיו. יודעים הם שכל הצרות המחשקים, כל נערי נחלי הדמים הנשפחים, כל התלאות והנדודים, כל הבוז והמסתמה, כל הרשעה והזוהמה, אינם אלא תולדה קלושה מהד הקול של אותו הצער העליון, צער השכינה, צער השמיים, צער השכינה, צער האידיאליות המהותית בהיפרדה ממקור תענוגיה, והאידיאליות העליונה, רוחם של הבריות ובחירת האדם, תשובת ישראל ורוממות אצילות הרוח הרציני היא קשורה, הם קוראים לתשובה, באנו ליה ונינו ליה. מה הרב מתאר פה? יש פה מושג שאנחנו צריכים להבין אותו, ייחוד עליון וייחוד תחתון. צריכים להסביר קצת. אנחנו מכנים ייחוד עליון, שמע ישראל, השם אלוקנו, השם אחד, זה ייחוד עליון, וברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד, זה נקרא ייחוד תחתון. הגמרא בפסחים דף נ"ו, שפרשת שמע ישראל לכאורה לא מכילה בתוכה את הפסוק ברוך שם כבוד מלכותו, זה גם לא פסוק. אבל הגמרא מביאה את המעשה עם יעקב אבינו ובניו, שרצה לברך אותם, והסתלקה ממנו שכינה, אמר שמה אין בכם לבוק, שם שבלבך אינו אלא אחד, אף בלבנו אינו אלא אחד, שמה ישראל השם אלוקנו השם אחד. ואז יעקב אבינו אמר ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. אז אומרת הגמרא, לא נאמר אותו לאמור משה, לא נאמר אמור יעקב, אז נאמר בשקם, בלחש. אפשר לצקק דירה, כן, שמביאים את עבדי המלך למלכה בחשאי. ההבנה כאן, ייחוד עליון וייחוד תחתון. שמע ישראל משקף בעצם את כל מציאות החיים שלנו, והוא כפי שהיא בעצם הופעה של שכינה. הקדוש ברוך הוא אחד ושמו אחד, האחדות האלוקית היא עצמית, היא שייכת לרצונות האלוקיים, היא שייכת לאידיאליות האלוקית, היא שייכת למה, זאת אומרת אנחנו בסופו של דבר מושכים את ההכרה האלוקית מהשגתו יתברך בצורה יותר ישירה, בצורה הזאת בסופו של דבר האמת שרימנו של עולם הוא קשור עם העולם, היא לא נשאבת מהמציאות התחתונה, אלא היא נשאבת מעצם התכנים האידיאליים הקדושים, שבעצם נשפעים בהשפעת נשמה, בהשפעת חיים אלוקיים, בהשפעת שכינה, בהשפעת נבואה, שכנסת ישראל כולה הייתה במציאות רוחנית אחרת לגמרי, באטמוספירה אחרת לגמרי. זוהי מציאות שבעצם מאוד מוחש בה, שיש שכל המציאות שלנו היא השתקפות של האחדות האלוקית. כל המציאות שלנו היא מעטפה, לבוש, לתכנים גדולים, למטרות גדולות, לקדושה גדולה, שכל החיים שלנו כלים שהקדושה הגדולה ניצוקת בהם. במובן הזה, זה כאילו החיים שלנו הם הופעה ישירה של ריבונו של עולם. מה זאת המושג ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ואל, ובעצם הכרה של הקדוש ברוך הוא כפי שהיא צומחת ממלכותו. מלכותו של הקדוש ברוך הוא זה בעצם ההנהגה התחתונה שלו. זה בעצם ההגדרות המוסריות או הפילוסופיות שאפשר להצמיח מתוך המציאות הסובבת. מה שהנבראים מעצמם מעידים על חוכמתו ועל גבורתו ועל ההרמוניה שיש במציאות וכולי. זה מעיד על היוצר, זה מעיד על הבורא. זה, 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 זה בא מלמטה, זה בא ממקום יותר תחתון. זה בא ממקום של השגה יותר שכלית, הכרתית, ובזה יש מקום לדון, וזה יש מקום גם להיות ניתן לחיקוי והשגה גם לידי עמים אחרים, וגם לידי מי שלא שייך לאטמוספירה הזאת. זה כאילו המשל, אני לא אומר את כל מה שזה מכיל, להבדל בין שני הייחודים של הקדוש ברוך הוא. לכן מה שיעקב אבינו אומר, ברוך שם כבוד מלכותו, הוא אומר את זה כלפי השבטים. כי השבטים שנמצאים לפניו, יש בהם הרבה מדרגות, ויעקב אבינו נושא עיניו לעם ישראל שבכל הדורות. ואז יש צורך גם בייחוד התחתון. אז אנחנו מכניסים את זה לתוך שמה ישראל, אז זה כאילו לא ברמה של פרשת שמה. לכן אנחנו אומרים אותו בחשאי. מצד שני, אנחנו לא יכולים שלא לומר אותו, משום שאמת המציאות המתהלכת, המציאות כפי שאנחנו מכירים אותה, היא זוקקת גם את הייחוד התחתון הזה, גם את המדרגה הזו. אז הרב כאן מכנה את שתי המדרגות האלה כהבדל בין מציאות של שכינה שורה של בית ראשון ושני, לבין מציאות של הנהגת גלות. מירידת העולם והשפלת הנשמה הישראלית, נפרד הייחוד העליון ממקור אחדותו. זאת אומרת, הייחוד העליון, מה שעד עכשיו היה שוכן בנו, זה המציאות של שכינה. מציאות של השראת שכינה, פירושו שהחיים הם הופעה של ייחוד עליון. נפרד הייחוד העליון, סילוק שכינה, מרכבה דיחזקאל, מה שיחזקאל רואה זה הסתלקות השכינה בסוף בית ראשון. השכינה הייתה, בית שני לא שרתה בו שכינה, זה כבר בחינה מסוימת של גלות. אחר, בחורבן הבית מתואר שהכהנים זורקים את המפתחות כלפי שמיא, גם כן מובן, וכתוב שם, 10 מעלות עלתה שכינה, מגג למפתן, לגג, זה גם ביטויים למה שבעצם יש פה התעלות, סילוק שכינה זה התעלות שכינה. התעלות למעלה, כי קיים הייחוד העליון הזה, אבל לא מופיע בארץ. הוא מחוסר את ההופעה בעולם, ההופעת שם השם בעולם נחסרת, העולם בעצם הוא הפקר כזה, חיות אומות יכולות להצמיח אמונות ולהצמיח רשעויות בלי ששם השם ניצב בתווך וקדושתו מחייבת את העולם המתוקן, מחייבת את האמת האלוקית השלמה. בעולם החיים לא יופיע כי אם נוגע זרורית של הייחוד התחתון. הנשאב מהבורות השאובים, כן, שזה שאוב, זה מלמטה, זה לא מקורי, ויד זרים בו נוגעת. וכנס, וזה זה ביטוי של צער ישראל, צער שכינה, תיקון חצרות, כל החורבן, זה מה שכאן הולך להיות מתואר. הרב כותב למשל באין היה ברכות, יש שם את התיאור הזה. תניה אמר רבי יוסי, כן, פעם אחת הייתי מהלך בדרך, נכנסתי לחורבה אחת מחורבות ירושלים, התפלל, ובא אליהו זכור לטוב, המתין לי על פתח, על הפתח עד שסיימתי, אמר, מפני מה נכנסת לחורבה זו? אמרתי לו להתפלל. אמר לי, היה לך להתפלל בדרך? אמרתי לו, מתיירא הייתי שמה יפסיקוני וכולי, באותה שעה למדתי ממנו שלושה דברים, שנכנסים לחורבה, וכולי, אמרנו, מה קול שמעת בחורבה זו? אמרנו, שמעתי בת קול שמנהמת, קיונה ואומרת, אוי שהחרבתי את ביתי, אמר לי, חייך, חי ראשך לא שזו בלבד אומרת כך, אלא בכל יום ויום, ג' פעמים אומרת כך, ולא עוד, אלא בזמן שישראל נכנסים לבתי כנסיות, בתי מדרשות, פעמים יש מור רב שמי רבה מברך, קדוש ברוך הוא מנענע ראשו, ואומר, אשרי המלך שמקלסים אותו בביתו כך, מלו לעם שגלה את בניו, בואי להם לבנים שגלו מעל שולחן אביהם. אומר הרב, ראיתי בעזרת השם לבאר העניין הגדה זו, מה תועלת היוצא מכל הסיפור הזה? אם מפני, רק מפני החידוש הכללי שבצרת ישראל כביכול לא צר, דבר זה נודע למדי, מפורש בפסוקים, ואין צריך עריכות. זאת אומרת, לא בא מאמר זה רק לומר שמשום שלנו צר, יש צר בגלות ובחורבן, גם ריבונו של עולם יש צר. לא, זה כוונת הממרה הזאת. כוונת הממרה הזאת באה לבאר, מה זה התוכן הצער של מעלה? בת קול כמנהמת כיונה זה כמו איזה משל לצער גופני. צער גופני בא ואומר שיש פה כמו איזה מחלה, יש פה משהו לא טבעי. אז הוא בא לומר שנדע שלא רק מצבו של עם ישראל בגלות הוא לא טבעי, לא רק שמציאות הגלות היא לא טבעית לנו, כמו שהמהר"ל משריש בנצח, אלא היא לא טבעית להנהגה האלוקית. ההנהגה האלוקית עצמה היא מופיעה בעולם שלא כסדרה, לא בצורה טבעית, לא כסדר שבנו של עולם סידר. הנה, בחגיגה זה מכונה קיצוץ כנפי החיות, המהר"ל גם מדבר על זה בנצח. זאת אומרת, יש כאן מובן של... של חיסרון הופעת שם השם במלוא אחדותו, במלוא עוצמתו, והשם השם שלא מופיע בנו, הרבה יותר ממה שזה צער לנו, עם ישראל שמתהלך בגלויות ומתייסר ולא מופיע במלוא אור חייו וזקיפות קומתו, הרבה יותר צער יש לכל העולמות, לכל המציאות העליונות, מהעיוות הזה, מהשיבוש הזה, אנחנו יכולים רק מזה לסבר את האוזן כמה אנחנו רחוקים היום. כל מה שאנחנו מתעלים בתורה ובתפילה וזה, כל שאנחנו מסוגלים, כמה המציאות עדיין רחוקה מההופעת השלמות האלוקית שבתוכה כפי שצריכה להיות. זה, כי מראש הכין השם יתברך סדרו של עולם שהוא ישראל גוי עליון לכל גוי הארץ. ונמצא שירידת ישראל היא כמו חיסרון בהנהגה הכוללת, כמו חולי שולט בגוף ההנהגה, וכל חולי סופו להתרפא, על כן ישראל בטוחים מאוד על החזרת מעלתם, בשצף קצף הסתרתי פני רגע ממך, ובחסד עולם ריחמתיך, כי חסד עולם הוא החסד הכללי הגדול, שבשבילו מנהיג השם יתברך זו המציאות. לכן כותב הרב גם, לראות הקודש, לראות הקודש, יש פה תיאור על החורבן, חלק ג' עמוד קפ"ח, המגמה השעשועית הפנימית, שזה במציאות השלמה, העליונה, כן, יש חדווה בעולם, יש עושר בעולם, יש תקווה בעולם.
איפה זה?
לראות הקודש חלק ג' עמוד קפ"ח. הוא אומר, כל היקום שואב חייו מקור מעייניו, זרם הטוב, מקור העושר, הצדקה והישרנות, השלום והברכה הולך ושוטף ביצירה. העולמות שמחים בחדוות חיי העולמים פנימית היא, שמחת השם במעשיו הולכת היא במסלולה, מתגברת היא על כל מעצוריה, ואור חסד האלוקי הולך הלוך ואור, הלוך וגדול. אבל מיום שחרב בית המקדש, מת אשר נוטל כבוד מבית חיינו, כנסת ישראל נדדה מארצה, נתפזרה בין הגויים, נתפרדה ונתרוססה. החטיבה האלוקית בחיי האדם והעולם לא תעשה את המשך פעולותיה, נשמת העולם כהה, אורה כוסה בערפלים, אלביש שמיים כדרות, ושק אסים כסותם. יש חדווה בעולם, יש עושר בעולם, יש תקווה בעולם, יש התפתחות בעולם, יש תיקונים מדיניים, תיקונים חברותיים, כל אלה הם שמחות חיצוניות. אבל הם מבחוץ, כן? אבל ברז ההוויה הפנימית, חושך ובכייה, שם אין התנחומים מתקבלים מכל היפויים והתיקונים החיצוניים, שם ישנה תביעה אחת. לאור החיים בשפרת היצירה הפנימית, לסדר עולם רווי דשן מדושן עונג מראשית יסודו, שמחת עולמים פנימית. שם התנחומים באים ממקור פנימי שפנימי הפנימיות. זאת אומרת, למה עקיבא אומר, למה רבי עקיבא משחק? שם שרבי עקיבא כל כך מחובר לשעשועים האלה, למגמה הפנימית הזאת, לשיר השירים, שהוא קודש קודשים, לצורה הזאת, האיתנה, שריבונו של עולם אמור להתגלות בה, וזו הצורה של החיים האלוקיים בשלמות ההרמוניה שלהם, שלמות ההופעה הפעילית האלוקית שלהם, לכן רבי עקיבא משחק, משום שרבי עקיבא יודע שזה, איך אומרים, כערף עין עתיד לחלוף. יותר ממה שמובטחים כאילו אנחנו בגאולתנו, מצד השכינה, מצד ההופעה של שם השם, זה עוד יותר מחייב, ששם השם לא יחסר את ההופעה הזאת, את ההשפעת שפע החיים האלה, כפי שאמת העולם ראוי אותה, מחויב להם. אז טוב, אז המציאות הגלותית, כנסת ישראל תזק תחיל תזק בחבליה, אוי נלי כי עייפה נפשי, רזי תורה לחיצונים נמסרו, התורה נשרפת, גביליה נשרפים ואותיות פורחות. לבני ציון העיקרים, אפר תחת פאר ושם, קמים נבוני לבב בחצות לילה, וידיהם על חלציהם כיולדה, על צרת העולם, צרת ישראל, צרת השכינה, צרת התורה. הם בוכים ומבכים. כלומר, התיקון חצות הזה, הבכי הזה, הוא לא על הצער של כנסת ישראל במה שמתהווה איתה, בצערים החיצוניים, בפוגרומים, באיסורים, אלא צער שכינה, צער שמה שהעולם חסר את הנבואה, מה שהעולם חסר את אור הקודש, שזה החיסרון הנורא יותר, שהוא מסבב את כל החסרונות. הוא בעצם, זה מה שיוצר את כל הכחש, מה שבעצם מעוות, מה שמעוור את עיני העמים לחשוב ולתת להם כוח, לא לראות את השלמות הפנימית האלוקית, כפי שהיא מופיעה בנו דווקא. יהודים מכירים את עומק הצער במקורו ותולדותיו, יודעים הם שכל הצרות המחשקים, כל נערי נחלי הדמים הנשפחים, כל התלאות והנדודים, כל הבוז והמסתמה, כל הרישה והזוהמה, אינם אלא תולדה קלושה מהד הכל של אותו הצער העליון, צער השמיים, צער השכינה, צער האידיאליות המהותית בהיפרדה ממקור תענוגיה, והאידיאליות האלו, עכשיו הוא מסיים, והאידיאליות העליונה, איך היא חוזרת? איך היא חוזרת? ברוחם של הבריות ובחירת האדם, תשובת ישראל ורוממות אצילות הרוח הרציני היא קשורה. והם קוראים לתשובה, ואנו ליה ואיננו ליה. כלומר, עם כל מה שבסופו של דבר מחזיר שכינתו לציון, וכדי שישוב, תשוב, ישוב ייחוד עליון, תשוב המדרגה האלוקית הנשגבה הזאת להעיר, לכאורה איך זה יכול להיות מתבקש מאיתנו? מי אנחנו שאנחנו נאמר שזה תלוי בנו? זה תלוי בנו. הרב אומר ברוחם של הבריות ובחירת האדם. לא רק מה שאנחנו יכולים לעשות תשובה, אתם קוראים לתשובה, ודאי שצריכים לעשות תשובה, תקן את המעשים, אבל התשובה אצל הרב גם מובן הגדול, כמו שיש באורות התשובה, גם תשובה לארצנו, תשובה לקיבוץ גלויות, תשובה לכל מערכות החיים הבריאות שלנו והאיתנות שלנו, וגם תשובה לעולם הרוחני יותר שלנו. אנחנו יודעים שאומנם נבואה אין לנו, אבל בכל העולם הפנימי, העולם של הנסתר, העולם האמוני, רעיוני, עולם האגדה, כל התוכן הרוחני, ככל שהוא יותר מאיר את החיים, מרומם את החיים, מזכך אותם, מתאר אותם, מקדש אותם, יותר, ככל שהחיים יותר מלאים גדלות, מלאים ענקיות רוח, ככה הם יותר מקרבים את המציאות המתהווה, הולכת ומתגבשת, עם ישראל הולך וחוזר לארצו, ככה ככל שרוח עם ישראל, הרוח האופיינית לנו, יותר תתקרב לחזור, יותר נכשיר לה את כלי ההופעה, ככה אנחנו יותר מקרבים את היחוד, אותה בחינה של ייחוד עליון הזו שהרב דיבר עליה קודם. שאלת השאלה, למה הסעיף, אורות המלחמה מסתיים בסעיף הזה? יש מקום להבין, למה זה מסתיים בסעיף הזה? אז נכון שהרב אומר ברומות ישראל, בהופעת הזיו שקדושת ישראל ברומותו אין אחיזה לכל זונים, אז האמת זה בא ואומר שכאילו כל מה שיש שליטה או כל מה שיש חיקוי, זה אפשרי רק בגלות ולא יהיה אפשרי בזמן שעם ישראל חוזר למלוא חייו, אז זה כן שייך באופן כללי למצב הזה שעם ישראל נתון למשיסה אצל אומות העולם. אבל הרי אנחנו פה מדברים, כמו שראינו בסעיפים האחרונים במיוחד, שכל תכונת אורות המלחמה יש לו כמה היבטים, וזה כאן המקום לעשות מבט סוקר שמה שכבר ראינו בכל המאמר הזה, כל אורות המלחמה. יש כאן ראינו שהמלחמה זה סממן לרעידת אדמה של כל העולם, גם של כל העולם כפשוטו, העולם האנושי, ואפילו רעידת אדמה של כל המציאות בכללה, שהעולם האנושי הוא בעצם כלי ביטוי לה. כביכול תאמר שעצם המציאות, הרי אנחנו אומרים שמחשבתם שישראל קדמה לכל דבר, שבעה דברים קדמו לעולם, זה שמו של משיח גם, כן? כל התוכנית האלוקית שבגאולת ישראל היא הרי מעשה לב או מגמת כל המציאות כולה. זאת אומרת, המציאות מונחת בתוכנה, כמו שקוראים לזה היום. המציאות צועדת באופן מהותי אל תיקונה, אל גאולתה. מקרב המציאות זה מתבקש את הגאולה השלמה הזו. עכשיו, המציאות נמצאת בתהליכים. המערכות החיים האנושיות של אומות העולם, הם בעצמם, בכל התנודות הפנימיות בתוכם, משתקפת בעצם המחשבה האלוקית של קידום המציאות. וכאשר, כמו שהרב סימן, שהייתה פה מלחמה עולמית כל כך גדולה, התביעה הפנימית של עומק המציאות היא באה בעוצמה מאוד רבה למשהו מתקן, משהו מתאר, בד בבד עם מה שנראה בצורה מאוד טוטלית, שכל התחליפים שהעולם עד עכשיו הצליח להעמיד, כביכול הצליח להעמיד, חלופות לתוכן הקדוש האלוקי שבגאולת ישראל, כל החלופות האלה בעצם התמוטטו, התגלה שברן. פה המקום בעצם שבעצם העולם כאילו מקרבו צועק את אותה אמת. הצעקת האמת הזאת היא צעקה למה? היא לא רק צעקה למימוש השלם שלנו, להופעת הקדושה האלוקית בנו, אלא כמו שהרם מסביר כאן, קדושה האלוקית בנו פירושו ההופעה השלמה של שם השם, שכל המציאות של הגלות מתאפשרת רק מכיוון שיש סילוק שכינה, ושם השם לא מופיע בצורה המבוארת שלו, אז למעשה המציאות התחתונה היא מתאפשר לה להתהלך בצורה חשוכה כל כך, אבל בעצם ההד הקול הזה שצומח מ מ מ מגמר מצב המלחמה הוא בעצם הד קול שהוא מזניק או תובע בתביעת עוצמה את הגדלות, לא רק את ההחזרה שלנו לארץ ישראל, אלא את אותה תביעה של גאולת עולמים, שאותה הרב הולך לבאר בעצם בהמשך, יותר במפורש, מה זה אומר, ישראל לתחייתו, רות התחייה, מה זה בעצם הציור השלם יותר, של עם ישראל, הציור השלם יותר של כל העולם, וכל הבניין של המציאות. אם אנחנו פה רואים את הסעיפים שאנחנו ראינו, ובוודאי אתם זוכרים, מונחים לכם, אז יש לנו בעצם, רות המלחמה, הסעיף הראשון, הוא סעיף מאוד מתומצת. הרב אמר שיש מלחמה, מלחמה גדולה בעולם, אז בעצם יש פה כמה בחינות במלחמה. מלחמה היא בעצם מין כיבוס מטהר של העולם, רשעים נכחדים, ממילא העולם מופיע את עצמו, זה זמן מסוים שבו חלק מהרשעה מתנדף. ויש בחינה אחרת של צדיקים יחידים נספים ולא משפט, זאת אומרת, יש בחינה שיש בה מיתת צדיקים מחפרת, זאת אומרת, יש פה איזה מין, כמו איזה קידוש השם גדול שהמלחמה לפעמים מסוגלת לחולל, זה איזה השקה למערכות ההנהגה האלוקיות היותר עמוקות, וממילא זה מזניק את העולם יותר לתיקונו. ואז הרב אומר פה, הצירוף העיתוי של מלחמת העולם הגדולה הראשונה, בד בבד עם תחילת התהליך של השבת עם ישראל לארצו, הוא עיתות שמיימי מפורש שבמפורשים, שעכשיו זה למעשה הכיוון האלוקי של המציאות כולה. אנחנו צריכים לקרוא את המפה, לקרוא את האמת הגדולה הזאת, העולם מתוך כל רקע המציאות הנבנה ולצעוד עם זה. זה בעצם קצת מתאים לסיכום של סעיפיות שאנחנו רואים עכשיו, רק הסיכום הזה הוא עוד יותר עשיר, כי אנחנו בינתיים ראינו עוד כמה נקודות בתווך. הרב בסעיף ב' הוא סעיף מיוחד, ב' וג', הרב מתאר פה מצבים שהם מיוחדים. הרב אומר שמלחמה היא בעצמה מחייבת לצאת למלחמה על ערכים, פירושו תכונת חיים מאוד מגובשת, מאוד אחודה בתוכיותה, שכל הישות הלאומית מוכנה להטיל את עצמה למערכה על הערכים, מערכת חיים, ובדרך כלל צומח כשיש עוצמות רוחניות מאוד גדולות. אז תקופת המלחמות הקדומה אפיינה את עם ישראל בעוצמות חייו. זה היו המלחמות של אז, מלחמות שהעולם היה מאוד מלא רשע, המלחמות היה להם תוכן עוצמתי מאוד של הקעת הרע בעולם. זה היה שייך לעם ישראל כשהיה במצב הממלכתי שלו, ככה הוא פעל במישרין דרך המלחמה עם כל הכוח של הלאומי הכללי שלו, שצבאות ישראל הם צבאות השם, עם ישראל במערכותיו, שם השם התגלה זרוע השם כמתקנת במישרין דרכנו את המציאות. זה היו מלחמות הקדומות, מלחמות שהופעת שם השם דרכנו הייתה מפולשת, ברורה, מוצקה, ובאמת הצטה הרבה תיקונים במציאות. אנחנו מרוב רשע של העולם, כך יוצא, בסופו של דבר, זה מה שגם סיבב, שעם ישראל לא יכול היה להישאר במצב הממלכתי שלו. חלק נוסף מזה, זה היה ההשפעה של זה, שאומות העולם אלינו, שכמו שהרב אומר, מהלך הידעות, לא יכולנו אנחנו להישאר ברוממות הזאת של הידיעה האלוקית, של החיים האלוקיים שלנו בשלמותם. עם אליה יצאנו לגלות, והסתובבנו בין אומות העולם, בצורה של מעשה אנחנו נמצאים בזירה עולמית שהעמים שמסביבנו עסוקים במלחמות. המלחמות של העמים הן מלחמות שהן בעצם יותר תוצר של רשעויות שלהם, כל מיני כעסים שלהם, כל מיני צדדים בלתי שלמים שקיימים ומאפיינים את אומות העולם, שהם מניעים אותם למלחמות. המלחמות הגדולות האלה הן באמת מתאימות לחוסר המידות שלהם, אבל הן גם מזכחות אותם. הן גם מגבשות את עומק החיים שלהם, שהוא כן חיובי יותר, ומעמיקות את הנקודה היותר חיובית שבמהותם, ובד בבד עם מה שהם מגבשים את עצמם, הם מתקנים את עצמם, הם עורכים את עצמם, אז יש כאן הקרנה לעומת לב המציאות, שהוא נמצא במחשכים, עם ישראל שהוא בקרב העמים בתור גלות, הוא סופג את המהלך התיקוני הזה של כל המציאות, והוא נצבר בתוכו, נצברת התביעה הפנימית להזדקף, להזדקך, להתעלות, וזה כבר מתחיל, התהליכים האלה מתחילים, כמו שהרב אומר בסעיף זין, עם ישראל הולך ועושה תהליכים של לחזור אל צבעו, אל אופיו, אל זה, ואז בעצם המלחמות האחרונות, מה שהרב עוסק בסעיף ח' וט', שהמלחמה האחרונה היא בצורה יותר טוטלית, ואנחנו יודעים שהייתה גם עוד מלחמה, אם כי היא הייתה קצת מסוג שונה, אבל הייתה מאוד מאוד קשה, מלחמת העולם השנייה. המלחמות האלה הן בצורה מאוד, מאוד ברורה, בעצם ממוטטות אצל העמים מצד אחד את כל ההצטברויות, הכוח, האכזריות והקשות, הדוקשות של המלכויות המלאות העריצות ששיקפה את הרשע הגוי, הוא התגלה קלונם, באמת התפוררו במודע רבה, ואז בעצם יותר ויותר מתבקש, כן, גם הם, זה משקף את הצורך ואת האמת שיש בנו לעומת כל זה. מצד שני, נוצרת בעצם תביעה גדולה, תביעה גדולה של כל המציאות אלינו, להופיע במלוא הקומה שלנו, בחיים הגדולים המלאים שלנו, חיים שיכולים גם להיות מענה נחשף לכל התבל, לכל האנושות, כמו שהרב פה מעריך בסעיף ת', הסעיף הנפלא הזה, שגדלותנו מסוגלת תהיה גם להציל גדלות על כל העמים, לכל התרבויות שלהם, לכל מה שחסר, וכל זה להופעת שם השם הגדולה השלמה הזאת. ואז למעשה אנחנו שווים לייחוד עליון, ייחוד תחתון הזה, שהוא למעשה הפסגה נקרא לזה, של הצורה השלמה הגדולה שלנו, שהיא תהיה בעצם האמת שכל המציאות אליה חותרת. כל אורות המלחמה זה עניינו להבין את הרקע לכל הבירור שהרב עושה, שהוא בירור לא רק פנימי בנו, עם ישראל בגלות, עם ישראל בגאולה, אלא בגדול, זה מה שבגדול, זה בירור לתיקון העולם כולו, לאור העולם, לאמת האלוקית הגדולה הכללית, שאליה אנחנו חותרים אותה, אנחנו מבקשים.